כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז. האם בקרוב תתבצע השתלת הרחם הראשונה בישראל? בשנת 2014 בשוודיה לראשונה בעולם הושתל רחם, ומאז נערכו בין 40 ל-50 השתלות רחם ברחבי העולם. כאן בישראל עדיין לא נערכה השתלת רחם, אבל על פי העיתון ישראל היום, משרד הבריאות צפוי לאשר את ההליך, ואנחנו רוצים לברר למה צריך להשתיל רחם, מאיפה לוקחים את הרחם, מהן הסכנות הכרוכות בהשתלה הזו, ומדוע הקהילה המדעית והרפואית כמרקחה. איתי באולפן מנהלת היחידה להפריה חוץ גופית מבית החולים הלל יפה, דוקטור עינת שלום פז. שלום לך.
שלום, הנה. בוקר טוב.
הרבה בלגן, מה, סביב נושא האתיקה בעיקר, לא סביב ההשתלה עצמה, רק ככה בקצה המזלג?
גם תהליך ההשתלה וגם החלק האתי, שניהם קונטרוורסיאליים, על שניהם אנחנו דנים היום.
טוב, אז זה מאוד מעניין, אנחנו מיד נבדוק מדוע השתלת רחם זה משהו שהוא שנוי במחלוקת, ונעסוק בעוד עניינים. שימו לב, האם ההנדסה הגנטית תוכל לעזור לכבדי שמיעה ולמי שאיבד את השמיעה לגמרי? חוקרים מאוניברסיטת תל אביב הצליחו למפות את מתגי ההפעלה וההשתקה של הגנים שמעורבים בתהליך ההתפתחות של האוזן הפנימית, מה שבעתיד יוכל לסייע להשיב את השמיעה למי שאיבד אותה. היום בעולם יש כחצי מיליארד אנשים שהם כבדי שמיעה וצפונה מזה. מיד נדבר מי שהוביל את המחקר הזה, פרופסור קרן אברהם, וגם מדענים מסוגלים לחזות התפרצות של לוקמיה נדירה ואגרסיבית 8 שנים לפני שהמחלה אכן מתפרצת, וזמן רב לפני שמופיעים הסימפטומים. ולחיזוי כזה יש ערך, כי הוא יפתח את הדלת לטיפול מונע, כל בזכות מחקר שכולל בחינה של למעלה מחצי מיליון דגימות דם, מה שאפשר למדענים לאתר את גורמי הסיכון למחלה. והמחקר עצמו נעשה בין היתר על ידי חוקרים ממכון ויצמן, ואנחנו מיד נדבר עם אחד החוקרים. וגם הממצאים הארכיאולוגיים ממערת הקבורה בפקיעין מוצגים סוף סוף לציבור הרחב. מעתה גם אתם תוכלו לראות את הממצאים שהתגלו במערת הקבורה בפקיעין, מערה מהתקופה הקלקוליתית, שנחשבת למערת הקבורה הגדולה בישראל. המערה אגב התגלתה לא בימים אלה, אלא בשנת 1995, ורק עכשיו המוצגים מוצגים לציבור. זה קרה בטקס חגיגי בשבוע שעבר. המערה היא אגב מערת נטיפים ששימשה כמערת קבורה לפני כ-6,500 שנה, ובטקס חגיגי בשבוע שעבר נחנכה התצוגה של הפריטים, וגם מדינת ישראל נגד רותי. בית המשפט המחוזי בלוד הורה על גירושה של רותי, נקבת צבוע שחיה באזור מודיעין ומפחידה את התושבים. אחרת בית המשפט, רותי תגורש לחייבר ביוטבטה. האם יצליחו לתפוס את רותי ולהרחיק אותה? או שלנצח היא תהיה פושעת נמלטת. האורך שלנו רז חסון, המפיקה היא ליטל אמירן, על הביצוע הטכני די ג'יי אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן עוד או כאן אודי. מורידים את היישומון בחנות האפליקציות, מתקינים אותו, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום. כל האסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד שלל ענייני מדע וידע. אז שוב נקדם בברכה את מנהלת היחידה להפריית חוץ גופית בית החולים הלל יפה, דוקטור עינת שלום פז. שוב שלום לך.
בוקר טוב.
עד עכשיו לא הייתה השתלת רחם בישראל?
עד עכשיו לא הייתה השתלת רחם בישראל. השתלת הרחם החלה בעצם בשנת 2000 לראשונה בערב הסעודית. לאחר מכן עברה לשוודיה, וזה בעצם מדינות שלא קיימות בהן פונדקאות, ושם היה צורך משמעותי בהשתלות רחם, כי זה הפתרון היחיד לנשים שנולדות ללא רחם. בישראל, לאור הניסיון שהצטבר לאורך השנים במדינות אחרות, החליטו שאולי נכון יהיה להביא את התהליך הזה גם לארץ. בימים אלה הנושא הזה נידון הן בוועדת האתיקה והן בוועדה של מאפשרת ניסויים קליניים, כי כל התהליך הוא עדיין תהליך ניסוי על בני אדם. עוד לא הוכח שזה תופס בצורה טובה, יעיל, ללא סכנות.
ההשתלות שבוצעו בחול לא בסופו של דבר הביאו להולדת ילדים?
כן.
כן, זה עבד.
נולדו עד היום 13 ילדים מהשתלות רחם, לאחר הרבה הליכים שקשלו, ודחייה של הרחם, ורחמים שלא נקלטו בצורה טובה ונאלצו להוציא אותם 3 חודשים אחרי ההשתלה, ולפעמים אפילו פחות, אבל נולדו ילדים.
אז רגע, אז מתי בוצעה השתלת הרחם הראשונה בעולם? את אומרת שזה לא היה דווקא בהולנד, אלא בסעודיה?
כן, ההשתלה הראשונה כן. בוצעה בערב הסעודית, וההיריון שם הסתיים בהפלה מוקדמת, ולאחר מכן השתלה נוספת שהתבצעה ב-2011 בשוודיה, הסתיימה בלידה.
אוקיי, עכשיו, מה כל כך מסו... הרי כל השתלה היא בעייתית, נכון? כי אנחנו צריכים למנוע דחייה של האיבר המושתל. מה מיוחד כל כך ברחם שהוא גורם לרופאים, למנתחים, לא לפעול, אלא לחשוב שוב? מה כל כך טריקי ברחם, בהשתלת רחם?
אז זה מתחלק לשלושה שלבים. א', כמו כל השתלה אחרת, צריך שיהיה תורם והנתרמת לקבל את הרחם.
תורם חי?
אז אנחנו כיום מדברים על רוב ההשתלות של הרחם שבוצעו היו מתורם חי, מתנדבת, קרובת משפחה שהייתה מעוניינת לתרום את הרחם שלה אחרי שהיא סיימה את תהליך הפוריות של עצמה. זה ניתוח גדול שנמשך כ8-10 שעות, ובעצם מסכן גם אישה שהיא בריאה, ואין לה שום אינדיקציה בעצם לניתוח הזה, היא עושה את זה כדי לתרום את האיבר הזה.
אז זאת אומרת, יש סכנה גם למי שתורמת את הרחם שלה.
נכון, בניתוח מאוד מאוד גדול, שכרוך בהוצאה של כלי דם, לא רק את הרחם מוציאים, ניתוח רחם היום אנחנו עושים בצורה מאוד פשוטה לכריתת רחם, אבל פה זו הוצאה של הרחם עם כל כלי הדם המסתעפים ממנו לכל אורכם, כדי שהם יוכלו להתחבר לאגן אצל האישה הנתרמת שמקבלת את הרחם. והספקת הדם לרחם הזה צריכה להיות מאוד מאוד טובה, כי זה רחם שהולך לגדול למשך 9 חודשים, להתרחב ולהיות מסוגל להכיל עובר של 3-4 קילו, או עם מים ושיליה. מה שלא קורה באיברים מושתלים אחרים, כמו כליות, כבד, ריאות, שאין להם, הם תפקודיים, אבל הם לא משנים את הגודל ואת הנפח שלהם בצורה כל כך משמעותית.
אז כן, יש בעייתיות מיוחדת בהשתלת רחם, יחסית להשתלות אחרות.
גם רוב השתלות הרחם שהיו עד היום, לא רוב, כולן הסתיימו בניתוח קיסרי, כל הילדים נולדו בניתוח קיסרי, כי אי אפשר להעמיד את הרחם הזה בניסיון של לידה רגילה, שזו לידה שהיא מאוד דורשת המון הפעלה של הרחם, שרירים שמתכווצים, שריר הרחם שצריך לעבור בעצם תהליך מאוד מאוד קשה של לידה, אז הם מסתיימים בניתוח קיסרי, ורובם גם עברו כריתת רחם לאחר הלידה הזאת.
כי מה? כי לא רוצים להשאיר את הרחם בפנים?
כי לא משאירים את הרחם בפנים, כי הרחם הזה דורש, זה רחם שמקבלים מתורמת, וכדי שהוא יישאר ויהיה נקלט נכון בתוך הגוף, הוא צריך, האישה צריכה לקבל חומרים שנוגדים תהליכי דחייה, אימונוסופרסיביים, תרופות שמדכאות את מערכת החיסון.
כמו מסטרואידים וכו'.
נכון. ותרופות כאלה, לקחת אותם לאורך השנים, הן בעייתיות, הן מדכאות את מערכת החיסון שלה, גם לשתל, אבל גם למערכת החיסון הכללית, ולכן מוציאים את הרחם הזה לאחר שהם מסיימים את השימוש בו.
אז זה נשמע כאילו התהליך הוא בלתי נמנע. בסופו של דבר כן יאשרו את הניתוח הזה. יש התלבטות כנראה וסיכון לתורמת, אבל אני משער שאם התורמת החיה כמובן תסכים, אז האם יגידו לה לא? זאת אומרת לא יסכנו אותה? הרי בסופו של דבר כן תהיה השתלת רחם בישראל, לא?
אני לא יודעת אם תהיה או לא תהיה. אני יודעת שהתהליך עצמו הוא עם עקומת למידה לא פשוטה. זה ניתוח ארוך לתורמת, ניתוח ארוך לנתרמת. צריך למצוא את ההצדקות הנכונות לבצע את זה. אני לא אומרת שאין, יש הצדקות, אבל צריך למצוא מה באמת נכון ומה האינדיקציות לעשות את זה.
פונדקאות זה משהו שהוא לגמרי מחליף, זאת אומרת, זה תחליף טוב ויותר פשוט? זה העניין?
פונדקאות זה תהליך שמחליף את זה. טוב או לא, זה כל אחד שהוא תופס את זה.
מעלה שאלות אתיות וכו', מוסרי.
וגם כל אישה רוצה להיות בהיריון בעצמה. התהליך של הריון הוא תהליך מאוד מרגש מבחינת אישה שרוצה להקים משפחה. ואם אנחנו, אם בעצם הטבע מנע את זה ממנה, ואני תכף אסביר מה הסיבות בעצם להשתלת רחם, אם הטבע מנע את זה ויש לנו היום דרך לעזור לאישה להיות בהיריון, אז זה פתרון מצוין. גם צריך לזכור שבישראל תרומת איברים זה לא דבר שאנחנו יכולים לאפשר, זאת אומרת, זה לא תרומת רחם, מתאפשרת לנשים שאין להם רחם, אבל, ויש אוכלוסיות בארץ, כמו המוסלמים, שלא מוכנים לקבל פונדקאות, כי זה אסור אצלהם לפי החוק, אז אולי, בגלל זה גם התחיל בערב הסעודית לראשונה.
כן.
אז כנראה שיש קבוצות שמאוד ייהנו מזה בארץ, וזה יהיה תחליף טוב לפונדקאות שהיא אסורה לחלק מהדתות.
לכם שלושה שיודעים בכאן תרבות. האם ההנדסה הגנטית תוכל לעזור לכבדי שמיעה ולמי שאיבד את השמיעה לגמרי? חוקרים מאוניברסיטת תל אביב הצליחו למפות את מתגי ההפעלה וההשתקה של הגנים שמעורבים בתהליך ההתפתחות של האוזן הפנימית, מה שבעתיד יוכל לסייע להשיב את השמיעה למי שאיבד אותה. כך פורסם בעיתון הארץ. המחקר נערך בהובלה של פרופסור קרן אברהם מהפקולטה לרפואה על ידי הדוקטורנט אופר יזהר ברנע מאוניברסיטת תל אביב, ושיתוף חוקרים מאוניברסיטת וושינגטון בסיאטל ומהמכון האיטלקי לטכנולוגיה במילאנו. והמחקר פורסם מכתב העת המדעי Scientific Reports. ואנחנו רוצים לברר האם בקרוב נוכל ללכת למועדון רועש במיוחד ואז לשקם את תאי השערה שנפגעו באוזן שלנו באמצעות הנדסה גנטית. סוף סוף אפשר יהיה ללכת למועדונים ולהרוס לעצמנו את השמיעה בלי איסורי מצפון. שלום לי פרופסור קרן אברהם, סגן דיקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב ומובילת המחקר. שלום לך.
בוקר טוב, מה שלומך?
בסדר גמור. אנחנו רוצים באמת להבין, קודם כל, זאת אומרת, פה ושם שמענו על אותם תאים באוזן שלא מסוגלים להשתקם, ולכן השמיעה שלנו פעמים רבות, כשהיא נפגעת, היא נפגעת.
נכון, זה באמת נכון. מה שקורה שגם בחשיפה רעש, גם לתרופות אוטוטוקסית, גם שיש פגמים ב-DNA, שינויים שגורמים לחלבונים לא לפעול כמו שצריך, כל הסיבות האלה יכולים לגרום לזה שיש ירידה בשמיעה. אם זה ילדים שנולדים עם ליקוי שמיעה, אם זה אנשים מבוגרים, ואם זה כמו כל החבר'ה שאתה מדבר עליהם שהולכים לקונצרטים, למועדונים.
כי מה, כי איך השמיעה, אולי נרוויח גם, מיד נדבר באמת על התיקון הגנטי שאולי יהיה אפשר לעשות, אבל באמת, כי איך השמיעה עובדת? זאת אומרת, מה נהרס שם? מה הם אותם תאים ש... מקשיבים בעצם?
התאים הקריטיים קוראים להם תאי שערה. הם נקראים ככה פשוט כי יש סיבים של אקטין שנראים קצת כמו שערות, אז פעם מישהו נתן להם את השם הזה, אבל זה לא כל כך, הם לא דומים בעצם לשערות, אבל יש לנו בערך 16,000 בכל אוזן, מאוד רגישים לכל מיני נזקים, והרגע שהם מתחילים למות, כתוצאה מאחד הסיבות שאני הזכרתי קודם, אין לנו יכולת לשחזר אותם. באמת היום המחקר בכל העולם נעשה כדי לנסות למצוא דרכים, אחרי שהתאים האלה מתים שלא יכולים לשחזר אותם, איך אפשר לשקם אותם? איך אפשר או להיכנס לפני שנגרם למוות, או אחרי שכבר הנזק נעשה, איך אנחנו יכולים להעיר אותם שוב פעם. אז אני לא ממליצה, כמו שהזכרת בהתחלה.
לא, ודאי שלא.
ללכת למועדנים, ואם אתם הולכים, כי זה כיף גם, לשים חסימות earplugs בתוך האוזניים.
כולנו יודעים שיש פער בלתי נתפס בין מה שהרפואה יודעת לבין הווליום של המארגנים של מסיבות בדרך כלל. הווליום הוא לא נתפס, זה לא אנושי, זה לא הגיוני הדבר הזה, משום מה. אבל כאילו לא שמעו על העובדה שזה פשוט... הורס את השמיעה for good, כמו שאומרים אצלנו.
ואחר כך, כמו רוב הדברים שאנחנו יותר מבוגרים, אנחנו מפספסים וחבל.
אז באמת, אז מהי אותה מפה באמת גנטית שהצלחתם לייצר, ואיך זה יעזור לנו בעתיד?
אוקיי, אז מה שמצאנו זה סימנים של מה שנקרא מטילציה. זה סיגנלים שיש לאורך כל הגנום, וזה בעצם כמו הרמזורים, הרמזור האדום, הרמזור הירוק, שבעצם עושה את ההפעלה ואת ההשתקה של גנים. אז זה לא מספיק רק הגנים עצמם שיכולים להיות פגמים בהם שגורמים לליקוי שמיעה, אבל גם מעבר לזה, גם שיש שמיעה תקינה או בכל דבר שישנו בגוף, יש לו את הרמזורים האלה שבעצם אומרים לגנים שלנו מתי לפעול, מתי לעבוד, ואז גם משתיקים אותם. במחלות מסוימות יש תרופות עכשיו, רק עדיין בתהליכים של התפתחות, אבל יש עדויות שנוכל יום אחד באמת לגרום לסיגנלים האלה שמפעילים או משתיקים את הגנים, שאנחנו נוכל לעשות להם מניפולציה. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים שיש איזה סימן שמחובה בזמן שהוא צריך לפעול, או יכול לעזור לנו מאוד לפעול, אז יש דרכים שאנחנו יכולים עם תרופות מסוימות לעשות את המודיפיקציות האלה. וזה האתגר שלנו.
ובסופו של דבר כן יהיה אפשר להקים לתחייה או לייצר תאים, תאי שערה במרכאות כמובן, חדשים באוזן?
אז אנחנו מקווים שכן. וואו. היום אנחנו עדיין לא יכולים לעשות את זה, אבל אנחנו עובדים לקראת זה. אבל זה הפעם הראשונה שהצלחנו לפנח את הסיגנלים האלה, וזה המקום שאפשר אולי לעשות מודיפיקציה לסימנים האלה של מטילציה. זה התקווה שלנו. אז עדיין זה בהליכים, זה עדיין במחקר. לצערנו, הדרך מהמחקר עד שיש לנו תרופה שיכול באמת לעשות את כל ההבדל, שנוכל ללכת למועדון, לקחת את זה לפני, ואולי לחסוך לנו את הכאבים יותר מאוחר בחיים. עדיין אנחנו לא שם, אבל מקווים שנהיה יום אחד.
מקווים, וגם נזכיר שבאמת בעיית השמיעה היא בעיה כמעט של כולם. יש בעולם, על פי מה שלפחות קראתי כאן, כחצי מיליארד אנשים שהם לקויי שמיעה, ואני חושב שכולנו קצת נפגענו בה. קשה מאוד שלא להיפגע ברמת השמיעה במהלך החיים, ולכן זה משהו שהוא קריטי.
כן, צריכים מאוד לזהר, כי זה גורם להרבה בעיות, במיוחד יותר מאוחר בחיים, מבחינת הרגשה להרגיש בודד, חסר מאוד לעשות קומוניקציה. אז מאוד מאוד חשוב בכל הגילאים לשמור כמה שיותר על השמיעה. עוד לא הגענו למקום שיש לנו את היכולת לרפות, אבל אנחנו רוצים. יש דברים שאפשר היום כמובן לעזור, שתר קוכליארי, דברים כאלה, אבל עדיין אנחנו רוצים שנלך למקום הזה, וכמה שיותר לשמור על השמיעה.
ודאי, זה גם משהו שבאמת, שוב, יש תרופות שפוגעות וכולי, כפי שאמרת, ובעיות גנטיות, אבל אנחנו כן יכולים לשמור על השמיעה שלנו מפני נזק חיצוני, רעש וכולי. אני רוצה להודות לך על השיחה המרתקת הזו, פרופסור קרן אברהם, סגן דיקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, ומובילה של המחקר המסקרן הזה. תודה רבה לך.
שיהיה לך יום נפלא, להתראות.
תודה רבה, ואנחנו חוזרים למנהלת היחידה להפריה חוץ גופית מבית החולים הלל יפה, דוקטור עינת שלום פז. אנחנו מדברים על השתלת רחם. אז נתחיל מההתחלה. מדוע צריך להשתיל רחם? האם זו קפריזה של אישה שיש לה רחם ורוצה כמה? שוב פעם, הקפיטליזם גורם לנו לרצות יותר ויותר. לא.
אז לא. אז התשובה היא לא.
אוקיי.
בעצם יש נשים, קבוצת נשים שנולדות ללא רחם, מסיבות כאלה או אחרות, גם בתהליך הייצור, באישה שהיא באמת, מבחינה כרומוזומלית היא אישה, יש נשים עם מבנה כרומוזומלי קצת אחר, שגדלות כנשים, אבל מערכת המין הפנימית שלהם היא לא מלאה, וזו קבוצה אחת בעצם. קבוצות שנולדות, נשים שנולדות בלי רחם, הן אחת ל-5,000 נשים, וזו קבוצה די מכובדת.
נכון.
מעבר לזה, יש נשים שמאיזושהי סיבה איבדו את הרחם שלהם, אם זה בניתוחים קיסריים שהרחם דימם ולא עצר, וכדי להציל את החיים שלה.
ניתוח קיסרי זה משהו שעשוי להתפתח למשהו, כן?
כל לידה עלולה להסתיים בסופו של דבר בפגיעה ברחם, בחוסר התכווצות שלו ודימום מסיבי שנאלצים כדי לשמור על חיי האישה, להוציא את הרחם. ואז בעצם נשארת ללא רחם, וזו אופציה נוספת. או נשים שהיה להם סרטן בצוואר הרחם או ברחם, כן, וקרטו את הרחם, או כל מחלה אחרת שגרמה לקריטת רחם, נשים כאלה יוכלו ליהנות בעתיד בעצם מהשתלת רחם.
כשהניתוח עצמו, על פי מה שהיה כתוב, הוא בעלות של 2,000,000 שקלים.
כן, הניתוח הוא בעצם ניתוח לשתי נשים, כמו שהזכרנו קודם.
אוקיי.
תהליך מאוד ארוך, הוא מולטודיסציפלינרי, זה גם מומחי כלי דם, כירורגים, גניקולוגים, כל הקבוצת רופאים הנכבדה הזאת שאמורה לסייע בניתוח, ועלויות מאוד מאוד משמעותיות, יחד עם המעקב הארוך, והתרופות מדכאות חיסון כדי לשמור על ההיריון, ומעקב הריון שהוא מאוד מורכב באישה כזאת של רחם מושתל. אז זה תהליך מאוד מאוד יקר.
כן. את התרופות האלה, אגב, אפשר לקחת גם במהלך ההיריון?
צריך גם כן? לקחת במהלך ההיריון, כן.
טוב, בואי נדבר על כל ההליך עצמו. אוקיי, אז מוציאים רחם ומשתילים אותו, אבל התהליך הזה גם כרוך כפי שאמרת לי, תוך כדי השיר, גם בשאיבת ביציות וכו'. זאת אומרת, זה לא סתם משתילים רחם וזהו, והמערכת עובדת כאילו שום דבר לא השתנה.
נכון. אז אישה כזאת שנולדת בלי רחם או שעברה קריטת רחם, השחלות שלה בדרך כלל הן שחלות פעילות, עם זקיקים, והיא מבייצת כל חודש, רק אין את היכולת של התהליך של הביוץ להשפיע על הרחם, כי אין לה רחם, אז גם אין לה וסת, וכל התהליך הזה לא קיים מבחינתה. אבל ביציות יש לה. נשים כאלה עוברות תהליך של הפריה חוץ גופית, זאת אומרת שהן מקבלות הורמונים שמגדלים זקיקים בשחלה, שואבים את הביציות האלה לפני ההליך של הניתוח, מכינים עוברים בהפריה עם זרע, ומקפיאים את העוברים האלה.
זה ממש כמו כאילו היא קצת פונדקאית של עצמה.
משהו בסגנון הזה, כן.
כי כבר מכינים את העובר, או שהוא עדיין לא עובר, אבל אולי...
את הביצית המופרית מכינים מראש, מקפיאים אותה.
ואז משתלים אותה פנימה?
נכון.
וואו.
ורק אחרי שמוכיחים, בעצם אחרי כמה חודשים לאחר הניתוח, שמוכיחים שהרחם הזה עבר את התהליך של הקליטה בצורה טובה, רק אז אנחנו יכולים לעשות החזרה של העובר לרחם, ולעקוב אחרי התפתחות ההיריון. היו כבר רחמים שהושתלו והיו בטוחים שהקליטה היא טובה, החזירו עובר לרחם, אבל בגלל תהליכים של קרישיות יתר אצל אותה אישה, השיליה שם ניזוקה מהמון קרישי דם קטנים, והעובר לא התפתח וזה הסתיים בהפלה. זאת אומרת שזה מחזיר אותה לנקודת האפס, היא כרגע הייתה במינוס כי לא היה לרחם, עכשיו היא בנקודת ההתחלה, יש לה רחם, אבל אף אחד לא ערב לזה שהרחם הזה ייקלט, או שיאפשר הריון עד כל תהליך ההריון עד שבוע 37 לפחות, שאנחנו רוצים שזה יהיה. אז אין לנו ערבות לזה.
וואו, יש מקום בעולם שבו ההליך הזה כבר נחשב לשגרתי? כי אם עדיין בעולם בין 40 ל-50 השתלות רחם נעשו באופן כללי בעולם, זאת אומרת שזה לא הפך להיות משהו... תדיר או נפוץ או מקובל.
לא, לא.
זה עדיין משהו אקספרימנטלי מאוד.
נכון, זה עוד לא תהליך מקובל. בכל העולם זה עדיין נמצא תחת מחקר, מגייסים נשים שמסבירים להם את היתרונות והחסרונות של התהליך הזה, את האמצעים האחרים שאפשר ללדת ילדים בעזרת פונדקאות, ונשים צריכות להתנדב לתהליך המחקרי הזה, שהוא לא פשוט. ניתוח ארוך, החלמה מאוד מאוד ארוכה, כמו שאמרנו, גם לתורמת של האיבר וגם לנתרמת. כשזה תורמת מהחי, כן, יש שתי אופציות בעצם לתרומה.
כן.
יש תורמת מהחי, שכבר אמרנו שזו יכולה להיות קרובת משפחה, חברה, בדרך כלל מחפשים זהות שתתאים מבחינת החלבונים שקיימים בגוף, או תורמת מהמת. ובתורמת מהמת, אמנם לתורמת עצמה אין פה סיבוכים, אבל אין עם זה מספיק ניסיון, כי... אנחנו עוד לא התנסינו בזה, כמו שהתנסו בתרומות אחרות, כמו כליות, כבד וכו'.
אני חושב שאני אצא מהשיחה הזאת עם המשפט, כשאתה מת, אז אין שום סיבוכים. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. הממצאים הארכיאולוגיים ממערת הקבורה בפקיעין מוצגים לציבור הרחב סוף סוף. מעתה גם אתם תוכלו לראות את הממצאים שהתגלו במערת הקבורה שבפקיעין, אתם ואתן. מערה מהתקופה הקלקוליתית, מיד נגלה או נלמד על התקופה הזו. המערה הזו נחשבת למערת הקבורה הגדולה ביותר בישראל. בטקס חגיגי שהתקיים בשבוע שעבר נכנחה התצוגה של הפריטים, שכוללת בין היתר את סיפור המערה ואת סיפורם של מי שקבורים בה. המערה התגלתה ב-1995 והיא מערת נטיפים ששימשה כמערת קבורה לפני כאמור 6,500 שנה, ובמערה נמצאו כלי פולחן, קנקנים, גלוס קמאות, שזה מין כמו מנקד כזה ששם קוברים את שם מניחים את העצמות. אנחנו מיד נדבר על הממצאים שאפשר לראות עם דוקטור צביקה גל, עמית מחקר במכון כנרת לארכיאולוגיה גלילית מהמכללה האקדמית כנרת. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אז בוא נלמד באמצעותך על המוצגים עצמם, ואז נספר למאזינים ולמאזינות איפה אפשר לראות אותם. זאת אומרת, מה מצאו? המערה התגלתה ב-1995, אבל בשבוע שעבר באמת נערך הטקס או ההשקה החגיגית של התצוגה. מה אפשר לראות שם? זאת אומרת, מה גילו שם?
אז ככה, בין לבין, ב-95, כמו הרבה תגליות ארכיאולוגיות, זו הייתה תגלית הקרייק שטרקטור פגע במערה שאף אחד לא ידע על קיומה, ובאותו זמן עבדתי ברשות העתיקות, ותוך זמן קצר עמדנו על כך שיש פה תגלית שהיא יוצאת דופן, גם מבחינת עצם קיומה של התקופה, התקופה החלקוליתית, לא קלקוליתית, החלקוליתית, זה מיוונית,
זאת אומרת, ביוון אין בגד כפת בראש מילה, אתה אומר.
ביוונית.
אתה יודע מה, אז אוקיי, אז הנה גילינו באמצעותך שבאמת המערה התגלתה במקרה, נכון? במהלך סלילה של כביש, כן. אז מהי אותה תקופה? ספר לנו עליה, מי גר פה, מהי אותה תרבות?
זו התרבות מאוד מיוחדת בתולדות ארץ ישראל. זו התרבות שפרק הזמן שלה הוא פחות או יותר בין שלהי התקופות הפרה-היסטוריות לבין תחילת תקופת האיור, שבהם נוסדו ערים גדולות על הראשונה בארץ ישראל או בלבנט בכלל. וזו התקופה פסטורלית. הארץ מלאה באוכלוסייה שחיה בכפרים גדולים מאוד, וכשאני אומר חיה בכפרים גדולים מאוד, הם בעיקר היו, ככל שזה יישמע מפתיע אולי, בנגב הצפוני. שם אנחנו מכירים אתרי ענק, כפרים שמסתרים על עשרות דונמים, והאנשים האלה חיו בקהילות גדולות, חיו על חקלאות והרבה מאוד על עדרי צון. משק החלב היווה חלק חשוב מאוד מהקיום שלהם, והם, כמו שאני אומר, על רקע פסטורלי, חיו ברחביה של ארץ ישראל. העולם האמונה שלהם הוביל אותם למערכת מנהגים מאוד מיוחדת של קבורה במערות, ובתוך המערות הכניסו גלוסקמאות, אלה הם תיבות חרס מרובעות רובן, והם נהגו במנהג שאנחנו מכנים אותו קבורה שנייה. כלומר, תחילה היו קוברים את המתים באדמה, ולאחר שנה, לאחר שנמק הבשר, היו מלקטים את העצמות וטומנים אותם באותם גלוסקמאות חרס.
זה משהו שהיה נפוץ בעבר, נכון?
נפוץ בשתי תקופות מעניינות. אחת התקופה החלקוליתית, שתי תקופות בתולדות ארץ ישראל. אחת התקופה החלקוליתית, והשנייה בלי שום קשר ישיר אליה, בימי הבית השני, בעיקר בירושלים, אבל גם באזורים אחרים של הארץ. בשתי התקופות האלה, האוכלוסייה בארץ, החלקוליתית מצד אחד, שאנחנו לא יודעים את זה אותם, האתני, בוודאי לא הדתית, ומצד שני, היהודים של ימי הבית השני, נהגו את אותו מינה של קבורה שנייה, של קבורה ראשונה באדמה, ולאחר כשנה ליקוט העצמות והתמנתן בגלוסקמאות, בחלקוליתים תמנו בגלוסקמאות חרס, היהודים בגלוסקמאות עשויות אבן.
מעניין.
כן.
מעניין כי זו באמת דרך אחרת להסתכל על קבורת המת.
קבורת המת שמספרת לנו בדרך כלל כל הדבר, כל מה שמעניין אותנו בארכיאולוגיה בעצם זה לא, זה בעצם החיים, לא המתים. אבל עולם המתים מספר הרבה מאוד על האמונה, על חיי הרוח של האנשים, ואנחנו מעריכים שאותם חלקוליטים, אותם תושבי התקופה, היה להם מנהג שאנחנו יכולים אותו פולחן אבות, כלומר, מערך אמונה שבהם האבות, המשפחה, אבות השבט, בית האב, ממשיכים לשתף או להשתתף בחיי החיים, ולכן צריך גם לכבד אותם ולשמור אותם. וזו תופעה שקיימת גם בתרבויות אחרות, אפילו עד היום, ביפן ובמקומות אחרים. וזה הדבר המאוד דומיננטי שמשתקף בממצאים במערת הקבורה בתקיעים.
עכשיו, טוב, השאלה המתבקשת היא, איך זה שהממצאים האלה, שאני מבין שהם מרתקים ומלמדים מאוד, איך זה שרק עכשיו הם מוצגים לציבור הרחב? אני מבין שחלקם כן מוצג, לדעתי כן, במוזיאון בירושלים.
נכון, זה סיפור קצת מורכב. החפירה התחילה מטעם רשות העתיקות ב-95 מיד לאחר שהחפירה התגלתה. חפרנו שם אני וחבריי, דוקטור דינה שלם והאוורד סמיטליין, במשך 3 חודשים. הוצאנו משם כמויות ענקיות שלא היו ידועות קודם לכן בשום מערת קבורה אחרת. מערות הקבורה האחרות שהיו ידועות עד אז היו בעיקר באזור מישור החוף, באזור גוש דן רבתי. ופתאום אנחנו מוצאים מערת קבורה בגליל, דבר שהיה הפתעה מוחלטת. הגליל היה עד אז בשולי השוליים של הלימוד והמחקר של התקופה. ולקח הרבה מאוד שנים גם לעסוק בטיפול הטכני, בעיבוד הטכני של הממצאים, כלומר הרפאות, כמו שאנחנו מכנים אותם, להדביק את החרסים ולקבל את הכלים השלמים, עשרות על עשרות כלים, אחר כך לצייר אותם, אחר כך לצלם אותם, ואחר כך לעשות את המחקר שסוף סוף יצא לאור לפני שנים בודדות. ולכן, כמו עוד הרבה דברים בארכיאולוגיה, זה לוקח לא מעט שנים. חלק מהממצאים מוצג היום במוזיאון ישראל, במסגרת התצוגה הארכיאולוגית של התקופה החלקוליתית, ולשמחתנו רבה, אגודת אכסניות הנוער ואכסניית הנוער בפקיעין, שבעצם היא הייתה הסיבה שהמערה התגלתה, כי הכביש הזה שבמהלכו נפרצה המערה, פרצו את הכביש כדי לקבל כביש גישה אל האכסניה שנבנתה באותו זמן. אז גם אגודת אכסניות הנוער וגם מנהל האכסניה במקום, הרימו את הכפפה, מה שנקרא, ואמרו, רגע, יש לנו פה סיפור מעניין שהוא ממש 50 מטר מהאכסניה. והממצאים שמוצגים שם הם ממצאים, הממצאים הספציפיים האלה, הם מוצגים לראשונה לקהל, והיתרון והמיוחד בתצוגה הזו, שהיא נמצאת ממש על המערה, 50 מטר מהמערה, וזה לא קורה הרבה, וזה אחד הדברים היפים לנו כארכיאולוגים לראות את הממצאים מוצגים בצורה כל כך יפה ואסתטית בלובי של האכסניה, ואפשר לספר את סיפור המערה וסיפור התקופה, לא ממרומי איזשהו מזיון רחוק, אלא ממש במקום עצמו.
אז זהו, אז איך אפשר לראות? פשוט צריך לגשת לאכסניה הזו, וכך אפשר יהיה לראות את הפריטים האלה?
כן, לגשת, לבוא לאכסניה, שהיא דבר יפה בפני עצמו, ופקיעין יפה יפה בפני עצמה, ובלובי של האכסניה, פתוח לכל מי אורח, יש תצוגה יפהפייה, לא גדולה, אבל בבחינת המעט שמחזיק את המרובה, ומספר גם את סיפור המערה וגילויה, וגם את סיפור התקופה החלקוליטית, שבאמת עם גילוי המערה, כמו שתמיד אומרים, אז שמנו את הגליל על המפה של התקופה החלקוליטית.
טוב, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, דוקטור צביקה גל, עמית מחקר במכון כינרת לארכיאולוגיה גלילית מהמכללה האקדמית כינרת. תודה רבה לך.
בוקר טוב.
להתראות, ואנחנו חוזרים לדוקטור עינת שלום פז, מנהלת היחידה להפריה חוץ גופית, בית החולים הלל יפה. אנחנו מדברים איתה בהמשך לדיונים רבים סביב השתלת הרחם הראשונה בישראל. האם זאת תקרה? נזכיר שבשנת 2014 בשוודיה הושתל רחם ככל הנראה אחרי שכבר הושתל בסעודיה, ומאז נערכו בין 40 ל-50 השתלות רחם ברחבי העולם. כאן בישראל עדיין לא נערכה השתלת רחם. סכנות רבות עורבות להליך הזה. מה את מעריכה שיקרה באמת מנקודת זמן זו?
מה יקרה בעולם? כנראה שימשיכו ויתרגלו את התהליך הזה של ההשתלה. ואני מאמינה שזה ילך וישתפר עם סיכויים טובים יותר לנתרמת לגדל הריון בריא בגופה.
שכפי שאמרתי, הסתיים בדרך כלל, כרגע זה בכל המקרים בניתוח קיסרי. אוקיי.
ומה יקרה בארץ? אנחנו ימים יגידו, אני מאמינה שגם אנחנו נצעד לאט לאט עם הדור, וגם בארץ זה ייכנס עם המגבלות שיש בארץ, עם הדיונים שקיימים סביב זה. זה תהליך שצריך להיות מאושר קודם כל כתהליך ניסוי, וזה נידון בוועדת אתיקה עליונה. נראה.
טוב, אז לכם שלושה שיודעים בכאן תרבות. דוקטור עינת שלום פז, מנהלת היחידה להפריה חוץ גופית, בית החולים הלל יפה, נמצאת כאן בעקבות הבשורה שאולי בקרוב תתבצע השתלת רחם ראשונה בישראל. והנה הרבה מאוד תגובות בדף הפייסבוק של התוכנית, וחלקן סביב השאלה המשעשעת אולי, למה אנחנו צריכים את כל הטרחה הזאת? די! מה, כולם, את יודעת, יש כאלה שטוענים שאם האל סיבך לך את החיים ולא רצה שתהיה לך דור המשך, מה אתה עכשיו נלחם? אני לא שותף לדעה הזו.
זה טוב.
ורק די-ג'יי מקלר חושב. אוקיי.
אנחנו אומרים ילדים זה שמחה, ואני באמת חושבת
שזה ככה. זהו, אולי צריך להוציא שירים, להשמיע שירים אחרים כדי לאזן, לתת תקווה למי שלא רוצה ילדים או לא יכול ללדת ילדים.
אני חושבת, גם כאימא וגם כרופאה שמטפלת ובאמת רוצה לעשות את המקסימום למטופלים שלה, כשאנחנו רואים את הקשיים שחווים זוגות, והם חווים את זה לפני ילד ראשון, אבל הם חוזרים ועוברים את כל התהליך הזה עוד פעם לילד שני ושלישי. אז כנראה שילדים עושים לנו משהו טוב, ואני בהחלט חושבת שצריך, וזה טוב.
אני אשאל אותך כאם, לא כרופאה. כן, זה עדיף כך עם ילדים? אני הופך את זה לתוכנית התייעצות.
בתור אימא לארבעה ילדים.
את כבר זוכרת את עצמך ללא ילדים? אוקיי.
אז אני חושבת שילדים זה דבר טוב. זה לא דבר קל. זה דבר שדורש, זה השקעה מתמדת, זה לעשות בשבילם הכל ובלי לקבל כלום לפעמים. אבל כן, זה דבר שאי אפשר בלעדיו. אחרי שיש לך ילדים, אתה מבין למה זה עשה לך את זה. למה רצית את זה?
זאת אומרת, זה כן שווה את כל המאמץ של עולם הרפואה והאתיקה, ולחבר כלי דם, כל הבלגן הזה.
כן, זה שווה את זה. זה מעבר ללחבר כלי דם וזה, אנחנו דיברנו קודם שגם מדובר פה בתהליך של הפריה חוץ גופית.
כן, מיד נרחיב עליו באמת.
אבל המאמץ משתלם. אנשים רוצים את דור ההמשך, רוצים להשקיע בו, מסיבות, בעיקר מסיבות אנוכיות, אנחנו רוצים ילדים שיהיה לנו טוב, שזה יספק לנו איזשהו...
כן, שוב, אני לא בטוח שאם אנחנו רוצים ילדים, אנחנו רוצים, ולנו זה עונה על ההגדרה של אנוכי, אבל את, כן, זה ברור...
או שחונכנו ככה, כן, שצריך לרצות ילדים.
או שחינוך, או שזה גם אינסטינקט, לא יודע מה, כן. מה מוביל, אבולוציוני, אני מקווה, לטובת האבולוציה שיש אינסטינקט כזה. בואי נדבר על הפריה חוץ גופית, מה זה אומר?
הפריה חוץ גופית זה בעצם תהליך שאישה עוברת כדי להפיק ביציות מהגוף שלה, להפרות את הביציות עם זרע של בן הזוג או זרע תורם, ובסופו של התהליך מוחזרים עוברים או ביציות מופרות בשלבי חלוקה ראשונים שלהם אל הרחם.
אז למה זה לא קורה בצורה טבעית? זאת אומרת, יש ביצית, יש זרע, למה צריך לעשות את המפגש... בין הביצית והזרע במעבדה?
אז יש סיבות שונות שגורמות לאי פריון, שבעקבותיהם זוגות מגיעים אלינו לטיפולים. יש סיבות גבריות שנובעות מזרע לוקה, ריכוז לא תקין, תנועתיות לא תקינה של הזרע, והוא לא מסוגל להפרות. יש סיבות שקשורות לאישה, שנובעות ממחזור הורמונלי לא תקין, או ריבוי ביציות, או מיעוט ביציות, ואיכות ביציות נמוכה, לפעמים החצוצרות, שזה החלק המקשר בין, בין השחלה לרחם, לפעמים הן חסומות, זאת אומרת, יש סיבות שהן, ולפעמים לשני הצדדים יש בעיה, ואז כדי להתגבר על המכשול הזה, אנחנו בעצם שואבים את זה, או מקבלים את הגמטות, את תאי המין, הביצית והזרע, מקבלים אותם למעבדה ויוצרים את תהליך ההפריה במעבדה. שם אנחנו צריכים ריכוזים נמוכים יותר, אנחנו מספקים תנאים כמעט אידיאליים כמו בגוף לצורך ההפריה, וכשהעובר הוא מוכן, יש לנו כמה אפשרויות, להחזיר אותו לרחם, לגדל אותו עוד קצת עד יום 5, זה בעצם השיא של הגידול של העובר.
כן, אפשר לחכות שהוא מעט יתפתח ואז להחזיר אותו?
כן.
וואו.
מחכים איתו עד בעצם יום 5, שזה עובר כבר קצת יותר מפותח, אפשר להחזיר אותם גם בשלבים קצת יותר מוקדמים, וגם קיימת אפשרות להקפיא את העוברים האלה לשימוש עתידי. ואם אני מקשרת את זה לנושא של השתלת רחם, אז נשים שעוברות השתלת רחם עוברות קודם כל הליך של הפריה חוץ גופית. מפיקים מהם ביציות, כי השחלות לא נפגעות בנשים שאין רחם.
כן.
הם מפיקים ביציות, מפרים את הביציות ומקפיאים אותם לאורך זמן, עד שרואים שהרחם אכן עבר את התהליך השרשה.
זאת אומרת, זה גם כולל את התהליך של הפריה חוץ גופית, והחזרת תוצר ההפריה הזו לרחם.
נכון.
וואו.
רק אחרי שרואים שהרחם הזה הוא באמת תקין, ועבר את תהליכי הקליטה כמו שצריך, והוא מגיב הורמונלית וכו', רק אז אפשר לעשות החזרה של העוברים לרחם.
טוב, אנחנו נעצור כאן ונעבור לפינת החדשנות הרפואית. כמדי שבוע אנחנו מדברים עם דוקטור מיכל חמו לוטם, שהיא מומחית לחדשנות ברפואה. ואחרי שדיברנו לא מעט על תרופות מותאמות אישית, אנחנו רוצים לעסוק במניעת מחלות באופן אישי. האם אפשר למנוע התפתחות של מחלות באופן המותאם לכל אחד מאיתנו? שלום למומחית שלנו לחדשנות ברפואה, דוקטור מיכל חמו לוטם. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
מניעה אישית?
נפלא, נכון? אנחנו, אף אחד לא רוצה להיות חולה, כולנו רוצים להיות בריאים וצעירים ושמחים. אז מסתבר שהעולם של המותאם אישית, שהתפתח בגלל ההתפתחות של חקר הגנום, ה-DNA והמייקרוביום, שזה כל החיידקים, והביג דאטה והבינה מלאכותית שמאפשרות לנו היום לטפל בכל המסדי נתונים האדירים האלה, הולך בעוד חזק לכיוון של מניעה. לפני כמה זמן אפילו שמעתי מושג שמאוד אהבתי, של medical intelligence. ואני עוד אחזור למושג הזה. בואו ניקח לדוגמה מחלה כמו סרטן השד, שהיא בעצם המחלה הממאירה הכי שכיחה בקרב נשים,
כן.
ונסתכל עליה. אז קודם כל, מתחילים במניעה ראשונית, שזה עוד לפני שבכלל יש סיכון ויודעים וכו'. כולנו רוצים לאכול בריא, לעשות פעילות גופנית, לא לאשם, זה גורמי סיכון גנריים כמעט לכל מחלה, אבל למשל יותר ויותר אנחנו רואים שאפשר לפתח תזונה שהיא מותאמת אישית, ואני מעריכה שתוך כמה שנים אפשר יהיה גם לבנות את התזונה מותאמת אישית למי שבסיכון למחלת השריר.
זאת אומרת שיש אנשים שתזונה מסוימת תגרום להם ל... במקרה הקיצוני סרטן, ויש כאלה שיוכלו את אותם דברים בדיוק, אבל לא, ואפשר יהיה לדעת את זה מראש.
נכון, נכון. למה? כי השלב השני של המניעה המותאמת אישית הוא לאתר בעצם מי נמצא בסיכון למה. הרי באמת, באמת, כמות השינויים שאנחנו צריכים כדי לחיות בריא, זה צריך, אי אפשר לעשות את כל הדברים שאומרים לנו שהם בריאים. אי אפשר. גם יש אופנות, אפילו המחקרים משתנים ומשנים את טעמה מהקלט. אז צריך פשוט להתמקד. אנשים צריכים להבין מה הסיכונים הספציפיים שלהם, מה מפת הסיכונים שלהם. ולמשל, בסרטן השד, אנחנו יודעים, זה כבר ידוע הרבה שנים, שיש שני גנים, BRCA1 ו-BRCA2, שהם בגללם למשל אנג'לינה ג'ולי עשתה ניתוח פריבנטיבי של הוצאת רחם ושחלות. יש רחם ושדיים.
כן.
שחלות ושדיים, סליחה.
זאת אומרת, אני, כאקט של מניעה מראש,
מניעה,
נכון?
כן. מניעה, כי היא ידעה מניעה. שהיא בסיכון. אז א', היום אנחנו כבר יודעים שיש יותר משני הגנים האלה, שהם באמת מעלים את הסיכון לעשרות אחוזים. יש 14 גנים שקשורים בסרטן השד. אבל אני אתן לך עוד דוגמה, שעוד לפני בכלל הגנומיקה, יש סטארט-אפ ישראלי מקסים, שאני נורא מקווה שיצליח, שנקרא PinkoView, והם הבינו שיש סט של גורמי סיכון, שאפילו יש מדד שנקרא מדד גייל, כל אחד יכול לחפש אותו, וכל אישה יכולה לנבא לפי המדד הזה את הסיכון שלה, כמה שנים היא נחשפה לאסטרוגן, האם היה במשפחה במעגל קרוב, תזונה, השמנה, כל הדברים האלה. מה עושה PinkoView? ואני באמת ממליצה למאזינות, או לכל מי שיש לו אישה או בת, להיכנס לאתר שלהם. הוא עכשיו אוסף נתונים על הרבה מאוד נשים, נותן להם קודם כל את הסיכון האישי לפי המדד הידוע, מדד גייל, אבל בונה אלגוריתם שבעתיד יוכל על ידי שאלון פשוט להגיד לאישה הגברת, הסיכון שלך הוא פי 4 מהסיכון של אישה רגילה לגילך, או הוא רבע. ראינו שהסיכון הוא רבע. שלום סרטן השד, אנחנו עכשיו לא עסוקים בזה, לא דואגים בזה, גם לא עושים רפואת יתר ועושים ממוגרפיות רבות ומיותרות, אתה יודע, זה נתון שאני נדהמתי כשראיתי אותו, אישה שרוצה לדאוג לעצמה ועושה ממוגרפיה מגיל 40, לפני ההמלצות, ואין לה סיכון, יש 60% שיגלו false positive של סרטן השד, כאילו יש לה סרטן ואין לה. עכשיו תחשוב על הסטרס, על הפאניקה, זאת אומרת, אנחנו רוצים לדעת על המחלה הזאת מוקדם, ופה אנחנו רוצים לדעת קודם כל מי בסיכון. זה עוד לא אומר שיפתח, ברגע שאנחנו עושים מי בסיכון, וכל אחד צריך לדעת מה הסיכונים של עצמו ועצמה, אז אנחנו יכולים לחשוב על איך לעשות לעצמנו מניעה, למשל לעשות יותר ממוגרפיות, MRI של השדיים, כמובן לשנות את התזונה, עוד הרבה לפני שאנחנו, ולבדוק את אותם 14 גנים טוב. כמובן.
ודאי, okay? אנחנו נסתפק בדברים האלה, אני רוצה להודות לך, תודה רבה לדוקטור מיכל חמולות, מומחית לחדשנות ברפואה, ואתם כמובן מוזמנים לאתר Beyond Medicine.
ובבקשה תזמין את המאזינות להיכנס לאתר של PinkoView ולמלא שאלון סיכון.
להתראות, תודה.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, מדענים מסוגלים לחזות התפרצות של לוקמיה נדירה ואגרסיבית 8 שנים לפני שהמחלה אכן מתפרצת וזמן רב לפני שמופיעים הסימפטומים. לחיזוי כזה יש ערך כי הוא יפתח את הדלת לטיפול מונע, והכל בזכות מחקר שכולל בחינה של למעלה מ500,000 דגימות דם, מה שאפשר למדענים לאתר את גורמי הסיכון למחלה וכך לפתח את אותה יכולת ניבוי. המחקר נערך על ידי חוקרים מקנדה ומישראל, ממכון ויצמן, ואנחנו מיד נדבר עם אחד החוקרים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, ואנחנו כאן באולפן מארחים את דוקטור עינת שלום פז, מנהלת היחידה להפריה חוץ גופית, בית החולים הלל יפה, ואיתה אנחנו מדברים על השתלת רחם, הזדמנויות וסיכונים. על פי העיתון ישראל היום, משרד הבריאות צפוי לאשר את הליך למעשה מעולם לא נעשתה השתלת רחם או לא בוצעה השתלת רחם בישראל. בעולם בוצעו בין 40 ל-50 השתלות רחם, בערב הסעודית, בשוודיה, וכאן בישראל. הקהילה המדעית והרפואית, ובעיקר האתית, כמרקחה. מדובר ככל הנראה בהליך שהוא גם מסכן את התורמת של הרחם, כשאם מדובר בתורמת חיה, אבל גם מסכם את המושתלת, ואנחנו עסקנו בהרחבה בשלל הסיכונים, ואנחנו נמשיך לדבר על בעיות פוריות, וגם נעסוק בעוד עניינים. מדינת ישראל נגד רותי. בית המשפט המחוזי בלוד הורה על גירושה של רותי, נקבת צבוע, שחיה באזור מודיעין ומפחידה את התושבים. הכרעת בית המשפט, רותי תגורש לחייבר ביוטבטה. האם יצליחו לתפוס את רותי ולהרחיק אותה, או שלנצח היא תהיה פושרת נמלטת? אגב, היא תהיה לתקופה מסוימת ביוטבטה בשמורה עצמה, ואז תשוחרר. זה למען הדיוק. העורך שלנו רז חסון, המפיקה ליטל אמירן, על הביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגר שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן עוד, או כאן עוד באנגלית. היישומון הוא חינמי, אפשר להוריד אותו בחנות האפליקציות אצלכם בטלפון, להתקין אותו, וכך תוכלו להאזין לכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אז אנחנו דיברנו על תרומת דיברנו על השתלת רחם ועל תרומת רחם. רק ניישר קו בקשר להליך עצמו. השתלת רחם זה משהו שהוא פר לידה, זאת אומרת לא יכול להיות מצב שבו יושתל רחם ומהרחם הזה יוולדו שני ילדים. זה משהו שהוא חד פעמי?
נכון להיום, רחמים אחרי שהאישה ילדה, ובדרך כלל זה בניתוח קיסרי, גם מוציאים את הרחם. יכול להיות שאם ההתפתחות וההבנה של תהליכי ההשתלה, והרחם שבאמת עבר תהליך הטמעה טוב בגוף, יכול להיות שיוכלו להשאיר את זה בעתיד להיריון נוסף. נכון להיום זה חד פעמי.
אני מנסה להבין, איך זה שעדיין לא פותח רחם לחוטי? למה לא לוקחים את הביצית? את עוסקת הרי בהפריה חוץ גופית. אוקיי, אז מבצעים את ההפריה מחוץ לגוף, ואז שמים את זה באיזה מין
אינקובטור.
משהו עגול כזה, משהו עם צפצופים ותנאים אופטימליים, ובסוף יש ילד. למה צריך שוב, למה צריך את הגוף? בשר ודם! מה, אין, לא יכול להיות, אני בטוח שבעתיד יהיה רחם מלאכותי.
לא, כבר יש. יש רחם מלאכותי, הגידול של בעלי חיים ברחם מלאכותי, אבל
נו.
גם פה, זו שאלה אתית מאוד מאוד מורכבת. האם זה נכון להזמין ילד, לגדל אותו באינקובטור?
למה לא?
ולקבל אותו ככה? כי א', אתה לא יודע מה ההשפעות הגנטיות, אתה יודע, כי זה ביצית וזרע של ההורים. אבל מה ההשפעות האפיגנטיות, מה שנמצא מעל הגנום, התנאים הסביבתיים של גידול הילד הזה.
אבל בינינו אפיגנטיקה זה כבר פינוק. שהילד יגיד תודה אם הוא נולד באינקובטור. יש, את אומרת שיש רחם מלאכותי?
יש רחם במחקר כמובן, שהראה אפשרות לגידול בעלי חיים בתוכו עד שבועות ראשונים. היה גם פרסום לפני כשנה על מעבדה באנגליה, אם אני לא טועה, שגידלו עובר עד שבוע 9 או משהו, לא עובר אדם, אבל עוברים מתפתחים יותר באנגליה, ואני מאמינה שזה יגיע. אם זה נכון או לא נכון, זה דיון מאוד מאוד משמעותי.
אבל היופי בשאלות אתיות, שבסופו של דבר, כשאפשר לעשות משהו, זה קורה. בהתחלה בסין מאמין, ואז בכל העולם.
אני מאמינה
לא, זה לא ככה, זה מדען מטורלל שם.
כן, נכון, אני מאמינה שכל השאלות האתיות שהן בעצם מאפשרות לנו בסופו של דבר לעשות דברים, זה הדרך לרפואה להתקדם.
כי באמת שההשתלה עצמה נשמעת משהו מסובך מאוד, השתלת רחם. את שכנעת אותי שזה לא סתם, במרכאות או לא במרכאות, השתלה של איבר רגיל. זה איבר שבאמת צריך להשתנות, ויש משמעות מאוד גדולה באמת לחיבור שלו לגוף וכו', וזה נשמע משהו מסוכן באמת מאוד.
כן, זה מסוכן מאוד, זה יכול להיות פתרון טוב בהמשך, כשידעו לעשות את זה כמו שצריך. כמו שאמרתי, בארץ מתעתדים לעשות את זה, זה יהיה כרוך בעקומת למידה, יגיעו גם מדענים מחול, רופאים ומשתילים שעשו את זה בחול, וילמדו פה את הצוות שירצה לעשות את זה. אם זה יקרה בזמן הקרוב, אנחנו עוד לא יודעים, נראה מה יחליטו בוועדות האתיקה וועדת מחקרים עליונה. אבל אני חושבת שאין תחליף להורות אמיתית שהאישה ילדה את הילד, אם זה אפשרי. פונדקאות זה פתרון מצוין בשלב הזה.
למרות שהדור לא הופך להיות יותר ויותר עצל, אם תציע קצת כמו ניתוחים קיסריים, שזה פתאום נהיה מין אופנה כזו, שאנשים אומרים, יאללה, תוציא אותו, עזוב. חותכים פינה. לא כי יש צורך רפואי, אלא כי אנחנו דור מפונק.
כן, אני לא בטוחה שניתוח קיסרי זה יותר קל מלידה רגילה, כי גם לניתוח קיסרי יש את הכאבים של אחרי, ויש את הסיבוכים שקשורים בניתוח קיסרי. האינדיקציות לניתוחים קיסריים עולות מתוך מחקרים שאנחנו עושים כל הזמן בתחום, ולכן גם שכיחות הניתוחים עולה, אבל זה לא כי הדור הוא בהכרח מפונק.
אבל אני חייב לעורר פרובוקציות. אנחנו בתקשורת, אם לא נעורר פרובוקציה, זה כאילו התוכנית לא קרתה.
נכון.
אוקיי, אז קצת, אני מנסה להגזים. אוקיי, אנחנו מדברים באופן כללי על בעיות פוריות. אחד הפתרונות זה באמת השתלת רחם, אבל יש בעיות פוריות שקשורות לא רק לרחם עצמו, נכון?
כן. אז כמו שיש נשים שנולדות בלי רחם, ולפתרון עבורן זה באמת פונדקאות, ודרך אגב, אולי לא הזכרתי את זה קודם, אבל השתלת רחם או פונדקאות זה גם פתרון לנשים שהרחם שלהם הוא לא תפקודי. רחם מאוד חולה עם שרירנים בתוכו, עם הידבקויות בחלל הרחם.
מה זה שרירנים?
שרירנים זה התאבות של חלק מתאי הרחם, שיוצרת מבנה סולידי, מבנה מוצק, שמעוות את מבנה החלל של הרחם, או רחמים עם הידבקויות שלא מאפשרים השתרשות של העובר בתוך חלל הרחם. אלה מצבים שידרשו, שאנשים האלה בעצם צריכות או פונדקאית, או השתלת רחם במקרה שאנחנו מדברים עליו. אבל הדבר המקביל הזה הוא מצבים של פגיעה בתפקוד השחלתי אצל האישה.
שזה אומר שלא הרחם בעייתי, אלא השחלה, מה שהדרך לרחם.
נכון, זה לא הדרך לרחם, זה המקור של הביצית. הדרך לרחם זה החצוצרה.
אני חושב שאני צריך שיעור
באנטומיה.
לא חינוך מיני, אבל אנטומיה, כן, אז מה קורה שם?
אז בשחלות אנשים נולדות עם רזרבה קבועה של ביציות, שהולכת ויורדת לאורך השנים, בניגוד לאשכים שמייצרים כל הזמן זרע חדש וטרי.
פשוט יש פול
קבוע. פול קבוע. קבוע ומצטמצם.
שמתי הוא נוצר?
הוא נוצר כשאנחנו עוד עובריות ברחם של האימהות שלנו. אנחנו בעצם נוצרות עם מיליונים של ביציות, ועד הלידה אנחנו נשארים עם הרבה פחות, עם מיליון אחד. לקראת גיל ההתבגרות נשארים משהו כמו 500 אלף ביציות סך הכל.
מה מהות הסינון עצמו?
תהליך של הרס טבעי בגוף. כן, פשוט יש תהליך הרס קבוע, כמו להרבה תאים אחרים, גם הביציות נהרסות. נשארים עם סדר גודל של 450-500 אלף ביציות, שתפקידן בעצם לספק את כל חיי הפוריות שלנו. ואם אנחנו מחשבים, אז בחיי הפוריות של האישה, סך הכל מבייצות כ-450 ביציות בלבד, מתוך ה-500 אלף האלה. אבל אנחנו יודעים שכדי שיתרחש ביוץ, צריכה לצאת קוהורטה, קבוצה של ביציות, פעם בחודש, יוצאת ותומכת בזקיק הטוב ביותר, שבתוכו יושבת הביצית הטובה ביותר כנראה, והיא זאת שתבייץ בסופו של דבר.
מה מהות הזקיק עצמו, שבאמת מדברים על זקיקים, מה זה אומר?
זקיק זה שקיק קטן של נוזל, שבתוכו יושבת הביצית. והוא נמצא בשלבי התפתחות שונים בתוך השחלה, כשהוא מגיע לשלבים בוגרים יותר, יש בו נוזל, אפשר לראות אותו אפילו בבדיקות אולטרסאונד, והוא ממשיך להתפתח בהשפעה הורמונלית, השפעה שמגיעה מהמוח ובעצם מגדלת את הזקיק הזה, עד לשלב שהוא מגיע לביוץ. כשישנה נשים שהרזרבה השחלתית שלהם מראש, כבר בגיל צעיר, היא רזרבה ירודה, ואיכות הביציות שהולכת יחד עם הרזרבה הזאת היא גם איכות פחות טובה.
כשמדברים על האיכות של ביצית, למה הכוונה?
כשמדברים
על המיתן הגנטי קיים, אני משער. נכון. מה, יכולת להתחבר לזרע, מה
היכולת להפיק עובר תקין עד לידה, זה בעצם איכות של ביצית, זה המדד היחיד. אם נולד מזה ילד או לא נולד. אין לנו דרכים באמת להעריך האם הביצית הזאת היא טובה או לא, יש לנו דרכים עקיפות. מספר הביציות זה דרך עקיפה להעריך את איכות הביצית. כשאנחנו מקבלים ביצית, בעצם כשאנחנו מדברים על איכות ביציות פחות טובה, אנחנו רואים את זה אצלנו ביחידות להפריה חוץ גופית, עם עוברים שמתפתחים פחות טוב. אישה שיש לה גם מעט מאוד ביציות, אם באישה בממוצע בגיל 25 אנחנו יכולים להפיק 15 ביציות בממוצע בטיפול, נשים מקבילות עם איכות לא טובה, עם רזרבה נמוכה, אנחנו נקבל 2-3 ביציות סך הכל.
לגיל יש משמעות בעניין הזה.
לגיל יש משמעות, אבל יש נשים שלמרות שהן צעירות, עדיין תפוקת הביציות שלהם היא נמוכה יותר, והאיכות כן. שלהם. אנחנו לא תמיד יודעים למה, אם זה סיבות גנטיות, סיבות סביבתיות. לא תמיד אנחנו יכולים לשים את האצבע לגורם. לפעמים זה סיבות של ניתוחים או הקרנות, הכימותרפיה שהאישה עברה בעבר. כן. כל אלה מפחיתים את הרזרבה של השחלה.
אבל את אומרת שבהכרח, או לא בהכרח, אבל ככלל אצבע, נשים מבוגרות יותר, אז המצב הוא יותר, הוא פחות טוב.
פחות טוב.
מבחינת איכות הביציות וכו'. למרות ששוב, אנחנו נתקלים יותר ויותר בהריונות מאוחרים, כי אנחנו הופכים להיות יצורים שמתפתחים נפשית מאוחר יותר, לא?
שלים אולי מאוחר יותר.
שלים, כן.
אבל נשים שנכנסות להיריון בגיל מאוחר יותר, אז השאלה מה זה מאוחר יותר? הגילאים, גילאי הפריון זה גילאי ה-20 הצעירים ועד גיל...
זהו שאנחנו יודעים, מסביבי לפחות, יש אנשים בגיל 35, 7...
35 זה צעיר.
לא, אז זה בסדר, זה אוקיי, בסדר. אז זה בסדר, אוקיי, לא, אוקיי, חשבתי.
35 זה גיל מצוין להיכנס להיריון, אוקיי. אני מדברת על מבוגרים שזה בעצם מעל גיל 45,
90
לא.
כבר.
כן, בדיוק. גיל 45 ומעלה, אנחנו כבר לא מטפלים טיפולי הפריה באישה עצמה, ולשם זה יש לנו את התהליך של תרומת ביציות, כמו שדיברנו על תרומת רחם, אז תרומת הביציות מחליפה את השחלה הלא תפקודית.
אז יש חוק שעוסק בתרומת ביציות? יש חוק כזה, נכון? שמסדיר את העניין.
נכון.
שמה לשון החוק? אני יודע שאת לא משפטנית, אבל את ודאי
לא,
מכירה
את זה. לא, אבל אנחנו מתעסקים כן. עם זה, אז אני מכירה. ב-2011 נחקק חוק לתרומת ביציות, תורמות מקומיות ישראליות שיכולות לתרום פה בארץ, וכי כרגע רוב התרומה נעשית בחול. מ-2011 החליטו שאנחנו נאפשר את זה גם לנשים אצלנו, והחוק מדבר על זה שבעצם כל אישה תורמת לבת דתה, יהודיות ליהודיות, ערביות למוסלמיות למוסלמיות, כן? נוצריות לנוצריות.
למה?
עם אפשרות לעקוף את הנושא הזה בוועדות עליונות, כשיש סיבות
מוצדקות לזה. אבל למה מעניין?
כדי שתשמר הזהות הגנטית.
כי יש קשר כמובן, okay, בין okay. נכון. Okay, ומישהו אתאיסט או לא מאמין, אפשר גם לתרום לנגיד יהודי לא מאמין, או
יכול, יש,
מוסלמי
יש גם
פחות הדוק,
כן,
אפשר
כן,
להרבב כן. זהויות. אפשר okay. להרבב.
אבל זה כמובן לא בהחלטה ראשונית של הרופא המטפל,
לא,
אלא
okay.
בוועדה של משרד הבריאות שצריכה לאשר את הדברים האלה. אז החוק בעצם... מטפל בנשים שמוכנות לתרום את הביציות שלהם,
כן.
נשים צעירות עד גיל 35, ואנשים שמקבלות את הביציות זה נשים עד גיל 53. זאת אומרת שיכולה להגיע אישה בת 50, שלא מצאה לאורך השנים זמן להרות וללדת, עכשיו היא מעוניינת בילדים, הגיעה עם בן זוג או בלי בן זוג עם זרע תורם, והיא תבקש תרומה של ביצית מאישה צעירה. גילאי 45 ומעלה, נדיר מאוד שיהיה הריון טבעי מהביציות של אותה אישה.
כן?
כן.
אוקיי, טוב.
ולכן, מעל גיל כזה, אנחנו בעצם ממליצים לנשים, ולפעמים גם אפילו קצת קודם, 44, 45, אנחנו ממליצים לנשים לקבל תרומה של ביצית מנשים צעירות יותר. התהליך בעצם בארץ, איכשהו מתרחש, זה מגיעה התורמת, עוברת את כל הבדיקות הרפואיות כמובן בצורה מאוד קפדנית, כולל מחלות זיהומיות, פרופיל הורמונלי שלה והערכה של רזרבה שחלתית, שבאמת האישה שתורמת תהיה תקינה מבחינת כמות הביציות, ואנחנו מניחים שכשהיא צעירה גם איכות הביציות טובה. בדיקות גנטיות מסוימות שאנחנו דורשים לעשות, החוק לא דורש בדיקות גנטיות נרחבות, אבל אנחנו מבצעים כן מספר בדיקות גנטיות לדעת שהתורשה תהיה תורשת קינה. צריך לזכור שכולנו נשאים למחלות גנטיות כאלה ואחרות. הבעיה, אם אנחנו נשאים לאותה מחלה, גם התורמת וגם הזרע okay. שיטפל בביצית הזאת, שיפרט הביצית. התורמת עוברת טיפול הורמונלי בזריקות מדי יום, עוברת מעקב של בדיקות דם.
מה מהות הטיפול ההורמונלי באמת? מה זה אומר?
הטיפול ההורמונלי הוא בעצם עוקף את התהליך הטבעי שיש בגוף. לאורך כל החודש מופרש הורמונים שנקראים FSH ו-LH, מיותר את המוח, והם משפיעים על השחלה לגדל תזקיקים. אנחנו בטיפול עצמו בעצם עוקפים את התהליך הטבעי, מספקים כמות גדולה יותר של הורמונים, כדי שלא יתפתח זקיק אחד ויבייץ. אנחנו רוצים שכל הקבוצת ביציות שאמורה לצאת באותו חודש, כולה תגדל תחת אותו תהליך של הטיפול, כדי שנגיע ל-10-15 ביציות לצורך התרומה, ולא רק ביצית אחת כמו שקורה באופן טבעי בגוף. ואז כשהזקיקים האלה גדלים, אנחנו עוקבים אחרי רמות ההורמונים ובדיקות אולטרסאונד, ובסופו של דבר, כשהם בשלים להערכתנו לשאיבה, האישה תקבל זריקה נוספת שמטרתה לגרום כמעט לתהליך הביוץ, אבל לפני הביוץ עצמו, okay. בחדר ניתוח, בהרדמה, אנחנו שואבים את כל הביציות בהנחיה של אולטרסאונד, מחט שעוברת בין כל הזקיקים, שואבת אותם למערכת סגורה, הביציות האלה עוברות למעבדה, ושם הן בעצם מחולקות בין הנתרמות של אותה אישה. כל אישה מתואמת לשתיים או שלוש נתרמות, זאת אומרת שהביציות צריכות להיות מחולקות.
סליחה על השאלה שאולי תסגיר את בורותי, אבל הכוונה היא לכך שהמטען הגנטי הוא של מי שתורמת את הביצית, נכון?
נכון, נכון. המטען הגנטי הוא של מי שתורמת, ויש נשים שבאמת מאוד קשה להם התהליך הזה של ההכרה שהעובר שהיא תיסה ברחמה לא יהיה מטען גנטי.
אין דרך להרבב קצת, להשתמש רק בביצית כמין טיל נושא כזה, אבל הראש הקרב יהיה המטען הגנטי של האישה שמושתל לכל הסיפור הזה?
אז זאת אומרת, יש היום הרבה ניסיונות
בעתיד של, אני בטוח שיהיה משהו כזה.
יש כבר היום אפשרות של לקחת רק את הציטופלזמה, שזה השק של התורמת, ולהשתיל את ה-DNA של, של זאת שתהיה בהיריון.
אבל מי מאיתנו לא רוצה שכפול של עצמו? הרי כל אחד מאיתנו הוא כל כך מוצלח, שאנחנו חייבים לשכפל את ההצלחה המטורפת הזו.
בדיוק. אבל נשים שהן מבוגרות,
ואגב, אין לי ילדים, אז מי שרוצה להאשים אותי אוקיי, כן.
אז אישה שהיא מבוגרת, המטען הגנטי שלה הוא כנראה כבר לא כל כך טוב, כי הביצית נמצאת תקועה מהרגע שאנחנו נולדים, נמצאת באיזשהו שלב חלוקה של שלב ביניים, שהכרומוזומים שם עלולים לעבור הרבה שינויים גנטיים, ושיבושים גנטיים.
אחר כך גם?
במהלך החיים, ולכן זאת הסיבה שאיכות הביציות יורדת עם השנים. למה בגיל 25 אותן ביציות שיש לה במאגר הן טובות, ובגיל 45 הן לא? כי נוצרו שם שיבושים גנטיים. אז להשתיל את ה-DNA הפגום הזה בביצית צעירה, זה לא מספיק בשלב זה. אולי בהמשך נמצא פתרונות אחרים.
אולי צריך לעודד ילודה בגיל 20, 21, או הריון מוקדם.
או לפחות שימור של הפריון בגילאים צעירים יותר. יש היום גם בנושא הזה חוק של שימור פריון. שימור פריון מאפשר לנשים לעבור תהליך של הקפאה של הביציות שלהם. השימור פריון החל משימור פריון לנשים חולות סרטן, שהולכות לעבור תהליכים כימותרפיים שיפגעו
בתפקוד. טוב, שם באמת יש סיבה, אבל שאישה שהיא גם ללא,
ללא מחלות.
כן, ללא מחלה או הטיפול של הקרנה או כימותרפיה באופק, גם, זאת אומרת, זה משהו שהוא חשוב, כן, להקפיא?
כן, אז יש, אנחנו מדברים על שימור פריון סוציאלי, שנשים שעוד לא בשלות להיכנס להירות ולהפוך לאימא, אם זה היא לא בשלה כי אין לה בן זוג, והיא מחפשת עדיין את האביר, ואם היא לא בשלה כי היא עוד באמצע קריירה, ורוצה להספיק עוד כמה דברים לפני שיגיע אחד ש אולי ישים על הולד את הדברים, למרות שאני לא מאמינה בזה באופן אישי, אני באמת חושבת שאפשר לעשות את הדברים במקביל.
ילדים לא פוגעים בחיים, לא עוצרים את ההתפתחות. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. מדענים מסוגלים לחזות התפרצות של לוקמיה נדירה ואגרסיבית, כשמונה שנים לפני שהמחלה אכן מתפרצת, וזמן רב לפני שמופיעים הסימפטומים. לחיזוי כזה יש ערך, כי הוא יפתח את הדלת לטיפול מונע, והכל בזכות מחקר שכולל בחינה של למעלה מחצי מיליון דגימות דם, מה שאפשר למדענים לאתר את גורמי הסיכון למחלה, וכך לפתח את אותה יכולת ניבוי. המחקר פורסם בכתב העת Nature, ונערך על ידי חוקרים מקנדה ומישראל, ממכון ויצמן. אחד החוקרים שערכו את המחקר החשוב הזה הוא דוקטור לירן שלוש ממכון ויצמן, ואנחנו הגיעים לדבר איתו הבוקר הזה. דוקטור לירן שלוש, רופא בכיר במחלקה ההמטולוגית בבית החולים רמב״ם, הוא ממחברי המחקר. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אנחנו נשמח לשמוע כמובן על המחקר הזה.
אז באמת, לוקימיה מילואית חריפה זו מחלה קטנית. אנשים מבוגרים חולים בה, הגיל החציוני הוא 67, ורובם יקנעו למחלה. אני חוקר את המחלה הזו כבר שנים רבות, ובעצם פריצת הדרך הראשונה ב-2014 שהייתה לנו זה להבין שהמחלה לא מופיעה ככה סתם. יש תאים שגדלים בגוף שלנו שנים, עשרות שנים לפני שהמחלה הזאת מופיעה. אופן תיאורטי, אם היינו יודעים לזהות את התאים האלה ולחסל אותם שנים לפני שהמחלה מופיעה, היינו יכולים למנוע אותה. אבל הבעיה שנוצרה זה שאחרי שגילינו את התאים האלה, הסתבר, זמן די קצר אחר כך, שאחוז גבוה מאנשים בריאים באוכלוסייה, יש להם תאים חולים כאלה. כמעט 30% מהאוכלוסייה בעצם יש לו תאים חולים של מערכת הדם.
וזה בהכרח התפתח למחלה הזו?
לא, אז זהו, אז תראה, בהכרח כולנו נמות, ובהכרח אם נחיה מספיק שנים לכולנו תהיה לוקימיה. הבעיה שאנחנו מתים עם מחלות אחרות. ולכן היה צריך...
הרגעת אותנו כמובן.
כן, כולנו מתים זה ברור, אבל למה אנחנו מתים מלוקימיה לא היה ברור. אז הסתבר שמתוך ה-30% מהאנשים בני 50 שנושאים מוטציות בתאים מסוימים בדם, יש אחוז מאוד קטן שהולך לפתח לוקימיה, והיה צריך למצוא דרך, או איך לנבות מי מתוך ה-30% האלה באמת הולך לחלות בלוקימיה. וזאת המטרה של המחקר הזה, שבאמת התחלתי אותו בקנדה יחד עם עוד בחור ישראלי בשם סגי אבלסון, וסיימנו אותו פה במכון ויצמן, והיו... כמה תגליות חשובות מאוד במחקר הזה. אתה רוצה שאני אספר קצת יותר בהרחבה?
מן הסתם כן, כי טוב, לפי המחקר עצמו, הרי יש סימנים מוקדמים ואפשר לעלות עליהם 8 שנים לפני שהדבר הזה עשוי להתפרץ.
נכון, כן. אז יש ככה, יש כמה רמות לסימנים. בעצם מחלה לוקימיה זה בעצם מצב שבו מערכת הדם שלנו קורסת. אנחנו לא מצליחים יותר לייצר תאים תקינים, והסיבה לזה זה שיש תאים לא תקינים שהשתלטו לנו על מערכת הדם. והתאים הלא תקינים האלה, הם משתלטים בתהליך מאוד איטי של עשרות שנים. הזיהוי המוקדם של ההשתלטות של התאים הוא זיהוי על בסיס של מוטציות שנמצאות בתאים האלה, אבל לא נמצאות בשאר תאי הגוף. אלה מוטציות שקרו בתא גזע, 30 שנה לפני שהמחלה התחילה, ואז התא גזע הזה מתחלט לו לאט 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 ומשתלט לנו על מערכת הדם. כשהוא משתלט בצורה מוחלטת, אנחנו חולים. אבל אפשר לזהות את ההשתלטות הזאת על ידי זיהוי מוטציות שיש בתא. ומסתבר שאם אתה בן 60, ו-20% מהתאים שלך בדם כבר נושאים את המוטציה הזאת, זה אומר שבעוד 8 שנים תהיה לך לוקימיה. לעומת זאת, אם אתה בן 60, זה רק 1% מהתאים שלך נושאים את המוטציה הזאת, ככל הנראה אתה תמות ממחלה אחרת עד שהתאים האלה יתפשטו. ולכן אחד הפרמטרים החשובים היה ממש פשוט, היה פרמטר כמותי, זה קצת כמו קולסטרול. הקולסטרול שלך גבוה מאוד, סיכוי טוב שתוך 5 שנים יהיה לך מחלת לב, ואם הקולסטרול שלך קצת יותר נמוך.
ואם באמת, אז בהנחה שבאמת מצליחים לאתר כמות מסוימת, שאיזו הכמות שמעידה ככל הנראה על התפרצות של מחלה בהמשך, אז מה אפשר לעשות, זאת אומרת, מלבד להילחץ?
זהו. אז יש כמה דברים. אז יש עוד לבל שבו נעזרנו בשיתוף פעולה פורה שיש למכון ויצמן עם קופת חולים כללית. אנחנו קיבלנו, זה עבודה יחד עם עמוס פנאי, שהוא איש מחשבים פה במכון, ורן בליצר מהכללית, קיבלנו את כל התיקים הרפואיים של קופת חולים כללית, את כל בדיקות המעבדה שלהם, בצורה אנונימית. לא יודעים מי האנשים, אבל יש לנו את כל המידע, על 4.5 מיליון איש. ועד אנחנו שרקנו את התיקים הרפואיים של כל אלה שחלו בלוקימיה, וראינו שגם שנה לפני כבר יש שינויים קלים בסתירות הדם, שלפני כן אנשים לא שמו לב אליהם. כן. וגם עכשיו יש לנו יכולת, מתוך כלל האוכלוסייה הכללית, שנה לפני הלוקימיה, לא 8 שנים, לדעת מי האנשים בסיכון. כי אחרת מאוד קשה לדוג את האנשים האלה, הלוקימיה היא מחלה נדירה. אם סתם ננסה למצוא את הבדיקות הגנטיות האלה בכלל האוכלוסייה, אנחנו נצטרך לרצף מיליוני אנשים, וזו בדיקה יחסית יקרה. עכשיו היינו צריכים איזושהי דרך לצמצם את האוכלוסייה בסיכון, וזה דרך התיקים הרפואיים של הכללית. ואז יש לנו אוכלוסייה בסיכון שלה אנחנו מציעים בדיקות. ובעתיד, וזה דברים שאנחנו עובדים עליהם במעבדה, יש סטודנטים במעבדה שעובדים ממש מוטציה, כי יש כל מיני מוטציות שיכולות לגרום ללוקימיה, אנחנו מוצאים תרופות שהן בטוחות, שיהיה אפשר לתת אותם לאנשים בריאים. עכשיו, זה עוד תהליך ארוך, אנחנו נתקלים בהמון קשיים. למשל, אנחנו נסים עכשיו לעשות מחקר קליני ראשון, שבו אנחנו ממש נתקשר לאנשים מהכללים. ונגיד להם, תשמע, אתה לא יודע מזה, אבל אנחנו עברנו לתיק שלך ללא ידיעתך, ואנחנו חושבים שאתה בסיכון ללוקים. האם תהיה מוכן לעבור בדיקה גנטית או בדיקת דם, שתחזה בצורה כמעט ודאית אם אתה הולך לחלות ללוקים או לא? ועם הדבר הזה עברנו כל מיני ועדות אתיקה, איך להעביר כזה דבר לאנשים, אתה יכול לדמיין את שלך שזה שוק, כאילו, אתה מקבל טלפון פתאום, יש לך סיכוי, או אנחנו לא אומרים לוקימי אף פעם, אנחנו אומרים...
נשמע כמו המתיחה הטלפונית האכזרית ביותר שאפשר לעשות.
כן, לא, אז אנחנו מעדנים את זה מאוד. אנחנו לא אומרים, הולך להיות חלוקים. אנחנו אומרים, מערכת הדם שלך מזדקנת. רצינו לחקור את זה קצת יותר טוב. ואז בפגישה של אחד על אחד עם רופאים המטולוגיים שמגייסים למחקר הזה, אנחנו מסבירים קצת יותר על המשמעות. אז זה תהיה רפואת העתיד. אנחנו נזהה אנשים בסיכון, נעשה בדיקות מיוחדות, וניתן טיפולים מונים. יש לנו שיתוף פעולה עם חברה תרופות יפנית על תרופה הראשונה שכתבנו עליה פטנט, שהיא איזושהי אנטיביוטיקה שמתאימה לאחת מהמוטציות האלה, ואנחנו חושבים שבעתיד הקרוב מאוד יהיו תרופות למניעה של לוקים.
זה נשמע מרתק, והמדד הזה שהצלחתם לאתר, זה נשמע באמת גאוני. אבל טוב, אני מודה לך על השיחה הזאת, דוקטור לירן שלוש, רופא בכיר במחלקה ההמטולוגית בבית החולים רמב״ם, וממחברי המחקר הזה. תודה רבה לך על השיחה הזו.
בשמחה, תודה רבה.
טוב, אנחנו רגע לפני שנדבר על מדינת ישראל נגד רותי, אותה נקבת צבוע שחיה באזור מודיעין, אנחנו רוצים לשוב לדבר עם דוקטור עינת שלום פז, מנהלת היחידה להפריה חוץ גופית בבית החולים הלל יפה, על נושא שעלה כך בין לבין, וזה שימור פריון סוציאלי, שזה משהו שהוא חדש יחסית.
חדש? יחסית, בשנים האחרונות אנחנו הולכים
בתקופה חלקוליטית, כפי שאמרו לי, נכון לומר, זה לא היה.
זה לא היה.
מה זה אומר שאנחנו רוצים לעבוד בחברות הייטק, ולהקריב את חיינו על מזבח ההייטק והריקורסיות והקומפילציות ושלל מושגים מתחום התכנות. ואנחנו רוצים להקפיא את היכולת שלנו, מה?
לראות בהמשך מהביציות של האישה עצמה.
יש אפילו שאומרים שיש חברות שמוכנות לממן הקפאה של ביציות לנשים שעובדות במקום.
כן, גם את זה שמעתי.
וזה משהו שהוא לגיטימי, אתי, חוקי?
לגיטימי, אתי, חוקי, כנראה שכן, זה קיים. חוקית זה מותר, אנחנו לא עושים דברים שאסור. והיתרון של זה, אז קודם כל אני אסביר רגע על התהליך עצמו. בעצם נשים, ההמלצה לעשות שימור פריון סוציאלי, זה לנשים צעירות, כדי שאפשר יהיה לאסוף את הביציות שלהם כשהן צעירות, ודיברנו קודם על האיכות של הביצית בגיל צעיר.
זה תהליך קשה, כואב, איסוף ביציות
שלו? זה בעצם תהליך של הפריה חוץ גופית, בדיוק אותו דבר. זה לקבל זריקות מספר ימים בחודש, משהו כמו 10-12 יום, לעקוב אחרי התפתחות הזקיקים האלה. הביציות בתוכן נאספות כשהזקיק הוא כבר בשל, על ידי שאיבת ביציות בהרדמה כללית, בחדר ניתוח, עם מחט ששואב את הביציות. ואז הקפאה אפשרית, או הקפאה של הביציות עצמן, אם אישה היא ללא בן זוג, ובדרך כלל זה הסיבה לשימור סוציאלי, או הקפאה של עוברים לסיבות של שימור פריון מסוגים אחרים, אם יש בן זוג קבוע. התהליך עצמו הוא לא תהליך כואב, הוא תהליך אולי רגשית קצת מלחיץ, כמו כל הפריה חוץ גופית, הוא תהליך של להגיע לבית חולים, לעשות פעולה בחדר ניתוח, כן. זה דברים קצת מלחיצים רגשית. אבל הוא לא כואב. יש לו גם את הסיבוכים הדי נדירים שלו, שזה גירו יתר של השחלות, שאנחנו נותנים לפעמים קצת יותר מדי הורמונים, והאישה מגיבה. אז נוצר גירוי של המון המון זקיקים בשחלה. ההורמונים שמופרשים מהשחלה הם במינונים מאוד גבוהים. מופרשים חומרים נוספים שהם וזואקטיביים, משפיעים על התפקוד של כלי הדם, ובמהלך של סוף הטיפול ואחרי השאיבה יכול לגרום להעברה של נוזלים מכלי הדם החוצה לבצקת בבטן, הצטברות של נוזלים בריאות.
זה מאוד נדיר.
זה מאוד נדיר, אנחנו יודעים לזהות את זה מראש. אנחנו נמנעים מאוד להגיע למצב הזה של גירוי יתר, ואנחנו עושים את זה טוב היום. קיים הסיכון של הפעולה עצמה, של עצם ההרדמה, של שאיבת הביציות, שאתה נכנס עם מחט לאגן ושואב את הביציות מהשחלה, אבל הכל נעשה היום תחת אולטרסאונד בבקרה בצורה מאוד מאוד מסודרת, והסיבוכים הם, תודה לאל, מאוד נדירים. ואז הביציות האלה נמצאות בהקפאה.
טוב, אני מוכרח לשאול שאלה, אני מתאפק לשאול אותה, איך זה שההקפאה לא הורסת את הביציות? או עוברים, אנחנו יודעים שכל תא חי שאנחנו מקפיאים, הוא נהרס בהפשרה שלו, לא?
אז זו שאלה מצוינת.
באמת, הצלחת לפתח יכולת להקפיא, הרי בני אדם אי אפשר להקפיא.
נכון, כשהאורגניזם הוא רב תאי כל כך, אז אנחנו עוד לא יודעים להפיא, למרות שגם את זה כבר קיים, הקפאה של בני אדם.
הקפאה, כן, השאלה מה עם ההפשרה,
מה יצא אחרי זה, בדיוק, להקפיא אפשר תמיד.
כל אחד יכול להקפיא את עצמו, כן.
אז בשנים, אז בעבר, הקפאה זה כבר משהו שהוא קיים בעולם הרפואה, והקפאה של תאי זרע קיימת כבר עשרות שנים, ככה בעצם קיימים בנקי הזרע מאז שנות ה-60.
אז מה זה אומר? מה, תא זרע הוא לא נהרס כשמפשירים אותו?
אז מה שקורה בעצם בזמן ההקפאה, ומה שאנחנו מניחים שגורם להרס, זה המעבר הזה מ... נוזל לקרח בזמן ההקפאה, והנפח של המים שהוא גדל בזמן ההקפאה פוגע בקרומים שמצפים את התאים. אז תא זרע הוא תא עם תחולת נוזל נמוכה יחסית, ולכן אפשר היה להקפיא אותו בקלות. גם עוברים, הביצית המופרית שמתחלקת לתאים קטנים יותר, גם הם, הנפח של הנוזל ביחס לשטח הפנים שלו, נמוכה יותר.
זאת אומרת, ולכן... גם הקפאה לא גורמת להתפשטות של הנוזל להרוס את התא.
אז לתאים הספציפיים האלה היא עשתה נזק נמוך יותר. אוקיי. בביצית לא היה ניתן להקפיא ביציות עד לפני משהו כמו 8 שנים, 10 שנים. רק בשנים האחרונות זה התפתח בתהליך שנקרא ויטריפיקציה, שזה הקפאה מיוחדת. זה בעצם נקרא תהליך של זיגוג. אנחנו מייבשים את הביצית לפני...
אוי, זה רעיון גאוני.
כן, מייבשים...
מי חשב על זה? זה גאוני. זה מה שצריך...
בעצם הטבע חשב על זה. ככה גילו את זה בעצם מכל מיני נבגים ותאים, תאים פרי בעצם, שנמצאו באנטרטיקה, מוקפאים מיובשים עשרות ואלפי שנים.
זאת אומרת, אם הנוזל הורס את התא עצמו כשמקפיאים, אז הפתרון הוא כן, להוציא את הנוזל. וואו.
אז מוציאים את הנוזל החוצה, מכניסים חומרים שהם נקרא קריופרוטקטנטים, מגנים על התאים האלה, ואז מכניסים אותם לחנקן נוזלי למינוס 196 מעלות, וזה נשמר לאורך שנים. אנחנו מניחים שהאיכות של הביצית נשמרת בצורה טובה.
זה הוכח כמובן.
זה הוכח, למרות שתמיד נשאלת השאלה, אם כל התאים האלה באמת יוכלו לשמש בהמשך. נשים לשימור פריון סוציאלי, לא הרבה נשים השתמשו בביציות שלהם. בעצם הניסיון שלנו נובע משימור של ביציות לנשים עם מחלות סרטן שנחשפו לכימותרפיה, ושמרנו על הביציות מראש. וחלקן הגדול לא תמיד השתמש בביציות האלה, אם הם לא, האישה עצמה לא חיה כדי להשתמש בזה, או כי החליטה שהיא לא רוצה, אבל היו ילדים כבר מתרומת מהקפאת ביציות, כן. ואנחנו מניחים שגם במקרה הזה, שימור פריון הוא תהליך שיכול לעזור לנשים לדחות קצת את גיל הילודה הראשונה שלהם, גיל ההיריון הראשון שהן רוצות להגיע אליו.
וואו, טוב, אנחנו... שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. מדינת ישראל נגד רותי. בית המשפט המחוזי בלוד הורה על גירושה של רותי, נקבת צבוע שחיה באזור מודיעין ומפחידה את התושבים, לאחר שתושב רעות פנה בעניין הזה לבית המשפט נגד רשות הטבע והגנים. הכרעת בית המשפט, רותי תגורש לחייבר ביוטבתה. חשוב להזכיר שרותי כבר הורחקה מאזור מודיעין פעמיים, פעם אחת לאזור פארק קנדה ופעם אחת לאזור בית שמש, אבל היא מצאה את דרכה בחזרה. אין מילות מי להוציא צו של בית משפט, כי הרי זה מה שעובד על עולם החי. האם יצליחו לתפוס את רותי ולהרחיק אותה, או שלנצח היא תהיה רותי נמלטת? שלום ליונתן מירב מהחברה להגנת הטבע.
שלום, בוקר טוב.
אני עברתי תהליך כשקראתי את הידיעה הזו, כי בהתחלה זה נשמע כאילו התושבים לא, ודאי התושב שפנה לבית המשפט, שהוא לא אוהב את נקבת הצבוע. לאחר מכן ראיתי תמונות של צבוע, וזה באמת משהו מפחיד מאוד.
תשמע, צבוע זה אחד מבעלי חיים הכי עדינים, רגועים, נעימים, שיש בטבע הישראלי. אנחנו... מצד שני, זו חיה שיש לה יחסי ציבור מאוד מאוד גרועים. באמת, כשאנשים שומעים על צבועים או על צבוע, אז הדבר הראשון שעולה לראש זה כל מיני סצנות ממלך האריות, וכל מיני להקות של צבועים והצחוק המפחיד שלהם, וכל מיני, באמת אני אומר, זה אחד מבעלי החיים עם הפולקלור ויחסי הציבור הגרועים ביותר שיש.
אבל אתה אומר שהוא לא תוקף? לפחות, אין, במקרה הזה אגב לא היה מקרה של תקיפה.
חלילה וחס, וגם אין תיעוד אף פעם של תקיפת אדם על ידי צבוע.
די.
זה משהו, הצבוע שחי אצלנו נקרא צבוע מפוספס, זה בעל חיים כלבי גדול ומרשים שניזון מפגרים, ולצערנו גם מזבל, כמויות זבל גדולות שהאדם מייצר יותר ויותר. הוא חיה יחידנית, כלומר רוב השנה מסתובב לבד, בשונה מהצבועים האפריקאים, מהצבוע הנקוד, שהוא זה שבעצם המקור ליחסי הציבור הגרועים, שמסתובבים בלהקות גדולות, והם הרבה יותר כוחניים, בקיצור, יש הרבה מאוד בורות לצערי בנושא.
טוב, בורות, הם גם נראים קצת מפחידים, והם גם קצת מכוערים, ואנחנו יודעים שבני אדם אוהבים חיות שנראות חמודות. זה חלק מהבעיה, אני משער. אבל אתה אומר שלגמרי לא מדובר בבעל חיים אלים, הוא ודאי לא תוקף בני אדם.
לחלוטין לא.
מפחיד. לחלוטין לא. כן.
בדיוק, ומפחיד זה עניין, אתה יודע, סובייקטיבי למדי. וגם מכוער, לדעתי מדובר בבעל חיים פשוט מדהים, ובמפגשים שהיו לי עם צבועים, מפגשים רבים, גם עם רותי עצמה, גם עם צבועים נוספים, אני גילוי נאות, אני גר במושב שילת, צמוד למודיעין, ואני נתקלתי ברותי לא מעט פעמים, וגם בצבועים נוספים באזור שלנו.
אז תאר לנו באמת את המפגש.
מדובר במפגשים מרגשים, מסמכים. החיה הזאת באמת היא ביישנית. רותי עצמה גם, כל הקמפיין של לתת לה שם ולעשות לה דפי פייסבוק פעילים, ובאמת עבודה יפה.
יש לה פייסבוק לרותי?
תיכנס לפייסבוק, די. רותי הצבועה.
אני עכשיו נכנס. רגע, ואינסטוש יש לה? לגבי טינדר אני לא אשאל, אבל אינסטוש אין לה? אוקיי, אז אני אכנס
לא, קשה לה לצלם, אתה יודע, קשה לה לצלם.
לא, אבל גם פייסבוק זה מפתיע שהיא פתחה דף או מישהו עבורה, אוקיי.
הסיבה, מי שפתח את הדף זה קהילת מודיעין של החברה להגנת הטבע, על מנת להנגיש בעצם את אותה לציבור. הסיפור של רותי מתגלגל כבר זמן רב יחסית. כמו שאתה אומר, היו ניסיונות להרחיק אותה. חשוב מאוד להבין שאנחנו, העיר מודיעין מתפתחת בצורה יפה והולכת ומתרחבת לתוך שטחים טבעיים מעטים יחסית שנשארו לנו בארץ, והצבועים לשמחתנו מצבם יחסית טוב, הם למדו לחיות לצד האדם, ורותי בלית ברירה נכנסת, למדה להיכנס לשכונות העיר ולאכול אוכל מלאכותי, זבל שפזור ברחבות, ואוכל שאנשים משאירים לחתולים ובעלי חיים אחרים, ששני הדברים האלה הם הבעיה העיקרית, לא בעל החיים המדהים הזה, שנראה לי באמת מגוחך כל הסיפור הזה של ההרחקה, זה לקחת את זה רחוק מאוד, ולשים פלסטר על בעיות אקולוגיות גדולות.
כי ירחיקו את רותי בהנחה שהתפסו אותה וכו', אבל מה, אני משער שיש שם עוד קהילה של צבועים באזור הזה, לא?
שוב, קהילה של צבועים זה לא תיאור נכון, כי הם לא חיים בקהילה, אבל אין ספק שבטבע אין וקום, ואם ירחיקו את רותי, אז יכול מאוד להיות שצבוע אחר, צבוע או צבועה אחרים, ייכנסו לאותה נישה, וגם אם לא, ישנם טורפים רבים, שואלים, תנים, שמשוטטים בעיר באופן הרבה יותר, בוא נגיד שהם מהווים בעיה הרבה יותר חמורה, מאשר הצבועה.
הוא אומר שירחיקו את רותי, יבוא מישהו יותר גרוע. זה טיעון שאנחנו שומעים בפוליטיקה הרבה פעמים.
כן, אנחנו לא יודעים מי יבוא אחרי.
יבוא טירקס בסוף, ואז התושבים יתגעגעו לרותי.
תשמע, התושבים אוהבים את רותי. אם תיכנס באמת,
חוץ מתושב אחד שיתונן כנראה, אבל זה שהגיש את
נכון, נכון, שוב, זה נובע בעיקר מחוסר הבנה. אנשים, כמו שאתה אומר, רואים בעל חיים גדול.
שוב, אני לא מאשים אף אחד, כי ככל הנראה זה באמת משהו שעשוי להבהיל ילדים ותושבים. זה משהו שאי אפשר לזלזל בו. מישהו לא בהכרח גם חובב חי, או סתם מישהו שחושש, אתה יודע, חושש שהוא יותקף. לא כולם מכירים את בעל החיים הזה וכו'.
נכון, נכון, אין פה, אנחנו לא באים בטענות לאנשים ש שחוששים,
כן.
ובאמת בעל חיים גדול כזה, והעניין הוא שאנשים שפגשו אותה רואים שהיא מגיבה כמו חתול, חתול רחוב, כלומר אתה רואה אותה והיא לא נותנת לך שנייה וטסה משם. היא בעל חיים שנמנע מאימות, גם באופן כללי וגם רותי ספציפית, חיה, אנחנו צריכים, אנשים צריכים להבין שאנחנו ברי מזל שיש לנו את הבעל חיים המפואר הזה בטווח נגיעה אלינו. זה אומר שהטבע מסביבנו הוא בריא, וזה אומר שאנחנו צריכים לטפל במפגעים התברואתיים שיש לנו בעיר שלנו. אם לא נטפל,
סליחה שאני קוטע אותך, אבל בפעמיים האחרונות באמת רותי חזרה לאזור. הפעם מה? מנסים להרחיק אותה מעבר לטווח שהיא תהיה מסוגלת לשוב? כי בסופו של דבר היא כן תשוחרר.
אני, כמו שאתה אמרת, אני מבין שההחלטה היא ללכוד אותה, לקחת אותה קודם כל לחייבר ביוטבתה, ואז לשחרר אותה בדרום הארץ. ולעשות את זה, זה יהיה גזר דין מוות לרותי.
כן? וואו, זה עצוב.
כן, תחשוב שאתה שחי בג'ונגל האורבני של תל אביב, עכשיו לוכדים אותך וזורקים אותך באמצע המדבר, לך תסתדר.
זה הסיפור של עורך התוכנית רז חסום בדיוק.
כן, ואנחנו...
די, אוקיי, האמת שזה עצוב דווקא מה שאתה מתאר. אין סיכוי שהיא תגיש ערעור על ההחלטה. רותי.
אולי רותי לא, אבל אני יכול להגיד לך שארגונים סביבתיים בודקים את העניין הזה, ויכול להיות שבהחלט שווה, כי לקחת בעל חיים מהחבל הים תיכוני, עם הצמחייה שיש פה, ובית הגידול שיש פה, ואז לשים אותו במדבר, זה לדון אותו, זה יהיה בעייתי מאוד, מכל מיני בחינות, וזה לא פתרון.
טוב, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, יונתן מירב מהחברה להגנת הטבע, תודה רבה לך.
בשמחה.
ותודה מעומק הלב למי שהייתה כאן איתנו שעתיים, דוקטור עינת שלום פז, מנהלת היחידה להפריה חוץ גופית בבית החולים הלל יפה, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה לך.
ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר הזה, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אליטל אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. מיד אחרינו גואל פינטו עם גם כן תרבות, אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון החינם מכאן עוד או כאן עודים, מורידים אותו בחנות האפליקציות, מתקינים וכך תוכלו להאזין לכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. שיהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה לגמרי. להתראות.